You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad.
היי, יובל דרור.
אלן.
שמענו את הציטוט המפורסם מהמטריקס, מורפיוס מסביר לנאו, עומד להסביר לנאו איפה הוא נמצא. הציטוט הזה מופיע בספר, בפתיחת הספר החדש שלך, קוד סמוי. אתה אומר שגם אתה הרגשת איזו תחושה כזאת שאתה לא מבין מה קורה סביבך. ספר קצת על התחושה הזאת.
זו תחושה באמת משונה, שאתה מסתכל על האירועים בעולם, ואתה אומר לעצמך, אני כבר לא מבין מה הולך פה, אני פשוט לא מצליח להבין מה לכל הרוחות קורה בעולם. וזו תחושה שככל שדיברתי עליה יותר ויותר עם אנשים, גיליתי שיותר ויותר אנשים שותפים לה, הם מרגישים שבאמת הם חיים במין איזה כאוס, שהם לא מצליחים לאחד את ההתרחשויות לאיזושהי תמונה קוהרנטית, שמייק סנס, שהיא מייצרת איזשהו היגיון. וניסיתי להבין, קודם כל, האם זה אני, יכול להיות, יודעת, זו חוויה אישית שלי, ואני פשוט אדם שלא מצליח להבין מה קורה סביבו. וכאשר התחלתי להסתכל בתוך העולמות שמעניינים אותי, וזה עולם התקשורת הדיגיטלי, הבנתי שמשהו בסיסי השתנה. משהו שורשי השתנה. ומה שהשתנה זה האופן שבו אנחנו חווים את העולם, צורכים אותו. הרי אנחנו לא חווים את העולם מיד ראשונה. אני לא באמת יכול להיות בכל מקום ובכל רגע. אני זקוק למתווכים. שיגידו לי, זה מה שהיה שם. העניין הוא שדמותו של המתווך השתנתה בעשור האחרון, והמתווך הזה הוא שונה לגמרי, גם באופן הפעולה שלו, בעיקר באופן הפעולה שלו, ולכן הוא מייצר תמונת עולם שבורה וכאוטית ולא קוהרנטית, שאשכרה מקשה עלינו להבין מה לכל הרוחות קורה כאן.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע, יחד עם יובל דרור, מנסים לפצח מה השתנה בעולם.
אני דוקטור יובל דרור, אני סוציולוג של טכנולוגיה, מה שאומר שאני מתעניין בקשרים שבין טכנולוגיה לחברה, שימשתי כדיקן בית הספר לתקשורת במכללה למינהל במשך 4 שנים, הייתי עיתונאי, גם בעיתון הארץ, גם בידיעות אחרונות, שימשתי כפרשן בלונדון וקירשנבאום, השם ייקום דמה. אני חושב שזהו, זה אני, כן.
כשיובל דרור מנסה להבין דברים שקורים בעולם, למשל, למה הבת שלו לא רוצה ללכת למסעדה שאי אפשר לצלם בה את האוכל, או למה אנשים מסמסים אחד לשני כדי לשאול מתי אפשר להתקשר, הוא משתמש במה שנהוג לכנות התפיסה האקולוגית.
בעצם גישה שמסתכלת על מדיה במונחים אקולוגיים, במונחים של סביבה, והטענה היא שכל מדיה מייצרת סביבה מסוימת. עכשיו, הסביבה היא סט של חוקים שמאפשר לי לעשות דברים מסוימים, ומונע ממני לעשות דברים אחרים. אנחנו נמצאים פה באולפן, די קטן, אם אני ארצה לקפוץ לגובה ממש, יכול להיות שאני אתקע עם הראש בקיר, כי זו הסביבה, היא קובעת מה אני יכול לעשות ומה לא, ויש לה גם הטיות מסוימות. אוקיי, אז בואי נראה איזו סביבה הייתה לנו בעולם של הטלוויזיה, של הרדיו, של העיתון. זאת סביבה לינארית, זאת סביבה שאני מסוגל להבין מה קורה בה, כי דבר עובר אחרי דבר ויש בו היגיון. אני יודע שאני מגיע למהדורת החדשות ב-8:20, אז הידיעה הראשית היא כבר מאחוריי, אבל התחזית היא לפניי. אני יודע מה קורה, אני יודע שספר קוראים בהתחלה, והוא נגמר מתישהו. עיתון, הידיעה הראשית, היא הידיעה הכי חשובה. יש שם היגיון. אוקיי, אבל אנחנו כבר לא צורכים את העולם דרך האמצעים האלה, אני אתקן ואני אגיד, חלקנו עדיין כן, אבל יותר ויותר אנשים צורכים, הייתי אומר, גם באמצעות סביבת מדיה אחרת לגמרי. למשל, פייסבוק, למשל, אינסטגרם, גוגל, יוטיוב, טוויטר. הסביבה הזאת מייצרת סביבה שבורה. אני מסתכל על הפיד שלי בפייסבוק, לפי מה הוא מסודר? הוא לא מסודר לפי סדר חשיבות, הוא לא מסודר לפי אורך הידיעות, הוא לא מסודר לפי הזמן שהם עלו. אני לא מסוגל להבין מה יש שם, וכל הידיעות מסודרות כך שכל אחת נראית אותו הדבר. אז מה הולך כאן? וכשאני מנסה לארגן את העולם הזה, אני רואה שזה יותר ויותר קשה לי. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת, אני אתן עוד דוגמה. מה הסביבה הזאת רוצה, הסביבה החדשה? הסביבה הזאת רוצה את תשומת הלב שלי, מכיוון שתשומת הלב שלי מתורגם לזמן. זמן מתורגם לכסף, שבו אני מביט בפרסומות או רוכש משהו, הם יכולים לעשות מזה כסף. אוקיי, אז אם הדבר העיקרי שצריך להשיג ממני זה תשומת לב, איך עושים את זה? הקולנוע ניסה לייצר סרט ממש מוצלח, העיתון לתת לי ידיעות שאני לא מכיר. פייסבוק מנסה לעצבן אותי, מנסה להכעיס אותי, והסיבה היא שמבחינה פסיכולוגית כעס הוא דבר שמושך אותנו לתוך הסביבה, אנחנו ממש נשאבים לתוך סביבה שמכעיסה אותנו. אז אני נכנס לסביבה שמכעיסה אותי, איך היא עושה את זה? בין השאר היא מראה לי כל מיני דברים שממש עולים לי על העצבים. אז אם את עולה לי על העצבים, אז עכשיו אני כועס עלייך, ואני חושב שאת קיצונית, ואני קיצוני, והעולם פתאום נהיה קיצוני, ומתחיל בלגן. ואת הבלגן הזה אני מנסה לתאר בספר.
משהו שאנשים מודעים אליו מדי פעם בטוויטר, כל איזה שבוע מישהו כתב בטוויטר, טוב, הטוויטר הזה זה ביב שופכים.
היום קראתי, הוא לא ביב שופכים, הוא בוט שופכים. כן, זה נכון, אבל הסיבה היא, שמי שמארגן בסופו של דבר את ההיגיון זה אלגוריתם. האלגוריתם הזה יש לו מטלה, יש לו מטרה, לעשות אופטימיזציה שלי. כלומר, איך אני גורם ליובל דרור להישאר פה כמה שיותר זמן. מהר מאוד הם מגיעים למסקנה שהדרך היא לעצבן אותי. אז בעצם אנחנו נכנסים לסביבה שבה מעבירים לנו מידע שמותאם אישית לכל אחד ואחת מאיתנו, והוא מותאם בהתאם לחולשות האנושיות שלנו. זאת אומרת, יש פה סביבה שמנצלת את החולשות שלי בשביל להשאיר אותי שם. תמונת העולם שנוצרת היא תמונת עולם אחרת לגמרי ממה שנוצר עד כה.
אחד הדברים שאתה מזכיר בספר זה הימנעות מחיכוך. אנחנו לא מתלכלכים יותר בדבר האנושי הזה של להסתכל בעיניים, לגעת, להפתיע אחד את השני בטלפון. מה קורה פה בעצם?
מה שקורה זה שהגישה הפתרונית, the solutionism, זאת אומרת, הגישה שאומרת, לכל בעיה יש פתרון, והפתרון הוא טכנולוגי. זאת אומרת, אני יכול למצוא לכל מחלה חברתית, לכל מצוקה חברתית, פתרון טכנולוגי. והפתרון הוא, בשנים האחרונות, אפליקציה. את לא רוצה לדבר עם הקופאית, אני תלחצי פה על השעון, ואופ, שילמת. את לא רוצה לדבר עם זה, שם, שהמוניות, שזה, תלחצי פה, אופ, מגיע מונית, את לא צריכה לדבר איתו. את אין לך כוח לזה, אופ, תלחצי פה, הכל. ובעצם החיכוך האנושי שאנחנו מודבקים על ידו, אנחנו ניזונים ממנו, אנחנו הופכים לחברה, כאשר אנחנו מתחככים האחד בשני, הולך ונעלם. אני כותב בספר, לחיכוך יצא שם לא טוב. כי חיכוך, אתה מרגיש שזה מגרד לך, שזה מציק לך, שזה מעצבן אותך, שזה... אבל מבחינה חברתית, וגם מבחינה אישית, חיכוך הוא מה שמצמיח אותנו, הוא מה שמאפשר לנו להתקדם. ואם את מסתכלת על הדור הצעיר, כן? אני מרגיש עכשיו פתאום נורא זקן, אבל הדור הצעיר, הדור של הילדים, הם משוכנעים שהם נורא חברתיים, כי הם מתקשרים באמצעות וואטסאפ ובאמצעות אינסטגרם, וכאן מתחילה בעיה, מכיוון שאנחנו משוכנעים שזו תקשורת וזה חיכוך, אבל בפועל המוח שלנו, שבמשך מאות אלפי שנים מתרגל לחיכוך אמיתי, אומר לעצמו, חסר לי כאן משהו. חסר לי, אני רגיל להעסיק את עצמי בלפענח את תנועות הגוף שלכם, את תנועות העיניים שלכם. זה לא קיים אצלי, ומחקר אחר מחקר בשנים האחרונות אנחנו רואים שבני הנוער האלה סובלים יותר מחרדה, הם סובלים יותר מדיכאון, הם סובלים יותר מבידוד. יש כאן פרדוקס, הם חושבים שהם חברתיים, אבל חסר להם משהו בסיסי בדמות של חיכוך אנושי אמיתי.
אתה מרגיש שאתה מפנים את זה? אתה כותב לאנשים הודעות וואטסאפ אם זה בסדר להתקשר?
תלוי מי. תלוי בי. אתה יודע, אני גם חי בתוך העולם הזה. אני כותב, יש לי בבית 5 מחשבים ו4 מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים ואייפד ומשחקי וידאו. אני חלק מהעולם הזה, אני לא חי על אי בודד, ואני אגב אוהב אותו. אני אוהב את הטכנולוגיות, אני פשוט חושב שבשנים האחרונות אנחנו הפסקנו לשים לב למחיר שאנחנו משלמים כאשר אנחנו משתמשים בהם. ומה שמעניין אותי בספר הזה הוא לא המחיר שהמעגל הראשון משלם. מי הוא המעגל הראשון? אתם, אמצעי התקשורת המסורתיים, כלכליסט, ידיעות, הארץ, ערוץ 2, ערוץ 10, הם המעגל הראשון, כי אני עובר לצרוך במודלים אחרים שאני לא משלם להם כסף, הנפגעים הראשונים הם אתם. אבל אותי, אני כמעט ולא כותב על תקשורת. אני כותב על רפואה ותעופה ומסעדנות והיכרויות ומעגלים הרבה יותר רחבים, כי זאת בעצם הסביבה האקולוגית. זאת בעצם הגישה האקולוגית שהיא אומרת, אתה מוציא משהו מסביבה מתפקדת, שינית את כל הסביבה. אתה מוסיף משהו לסביבה מתפקדת ושינית את כל הסביבה. וזה מה שאנחנו חיים היום. אנחנו חיים בסביבה שהשתנתה.
אז תן דוגמה מאחד התחומים האלה.
במסעדנות, זה עולם שהוא מקסים לגמרי. אני אתן לך שתי דוגמאות שקשורות לאותו דבר, מסעדנות ולבוש. אני לפני 3-4 ימים קראתי ידיעה, שאם היום הייתי מוציא את הספר, היא הייתה בתוך הספר. הידיעה אומרת שיש בעיה בעולם המסחר האלקטרוני. אנשים מזמינים בגדים, הם מזמינים בגדים, ואז מחזירים אותם. למה? זה לא בגלל שזה לא מתאים להם, זה בגלל שהם מזמינים אותם, הם מצטלמים באינסטגרם, ואז מחזירים אותם. כי מה שחשוב היום, זה אם יש לך תמונה באינסטגרם, ואחד המקומות שסובלים מהדבר הזה, זה כל מיני מועדונים, שאנשים מגיעים, מצטלמים בפתח המועדון והולכים. הם לא נכנסים בכלל פנימה. במסעדות, שהבטחתי שאני אדבר על זה, יש יותר ויותר מנות יוניקורן, קוראים להם. הן מנות צבעוניות, הן לא בהכרח טעימות, אבל הן מצטלמות נהדר. ויותר ויותר מסעדות מפתחות את המנות האלה, כדי שאנשים יעלו לאינסטגרם את המנה הזאת. עכשיו, תחשבו כמה זה מטורף. בעבר, רצית לבנות את המסעדה שתהיה הכי טעימה. היום אתה בונה את המסעדה שתהיה הכי מצטלמת. זאת דוגמה נהדרת למה קורה כאשר אתה לוקח סביבה מתפקדת בסך הכל, שנקראת מסעדנות, ואתה מכניס לתוכה אינסטגרם. אז זו דוגמה אחת, יש בעולם של התיירות, יש המון דוגמאות לכל מיני מקומות שהפכו להיות נורא מבוקשים, רק הם מצטלמים טוב, הם מצטלמים טוב בתוך הפריים, אז ההשלכות הן בכל מקום, באמת, וזה רק נתתי אינסטגרם, אני יכול לתת דוגמאות שבאות מעולם הטינדר ומעולם הווייז והטוויטר והגוגל והיוטיוב, זה באמת אינסופי.
הטכנולוגיות החדשות לא רק משפיעות על הרגלי הבילוי והצילום שלנו, אלא גם על הדעות והרעיונות שלנו. כשחדשות מגיעות אלינו דרך חברים ברשתות חברתיות, בסרטוני יוטיוב ולינקים לאתרי חדשות שאנחנו לא מכירים, אין לנו מושג מי עומד מאחוריהן. אנחנו לא יודעים למשל אם כתב אותן בן אדם או אלגוריתם.
העולם הזה משתנה מכיוון שבעבר, לפני העריכה האלגוריתמית, באמת החברים שלי היו עורכים עבורי את סדר היום שלי. הייתי נכנס לטוויטר או לפייסבוק, והייתי מקבל איזה סוג של סדר יום שהחברים שלי ערכו עבורי מעצם העובדה שהם משתפים. כי אנחנו חיה שמשתפת. העניין הוא שמרגע שהאלגוריתמים נכנסו לתמונה, אז חלק מהחברים שלי אני בכלל לא רואה, כי האלגוריתם של פייסבוק הגיע למסקנה שאו שאני לא מתייחס אליהם, או שהם לא מעניינים אותי, או שהם לא יפעילו אותי כמו שפייסבוק רוצה, ולכן בעצם העורך היום הוא עורך אלגוריתמי. הנה עוד דבר שקראתי לפני כמה ימים, טוויטר מתכוונת לשנות את האופן שבו היא מציגה לך את הציוצים. הרי בעבר זה היה הטוויט האחרון, הוא זה שראית. האורך הטוויטרי הופך להיות יותר ויותר אלגוריתמי. והנה החלק המעניין. טוויטר מסבירה לנו, זה יעזור לכם. אתם תראו ציוצים יותר רלוונטיים לכם, יותר מעניינים. והנה מה שהם לא מספרים. מה קורה כאשר האלגוריתם הופך להיות האורך? מה שקורה זה שהוא מחפש דברים מסוימים. הגולשים מבינים מה הוא מחפש, ואני מתחיל לכתוב כך שזה ימצא חן בעיני האלגוריתם. כל השיח משתנה. זאת אומרת, הסביבה הזאת שבעבר נשלטה על ידי האורך האנושי, ואחר כך על ידי החברים שלי, הופכת לסביבה שנשלטת על ידי אורך אלגוריתמי, והשיקולים שלו הם לא שיקולים עיתונאיים.
זה מזכיר את הסיפור של ג'סטין קולר שאתה מספר עליו, שהבין שהוא יכול לעשות הרבה כסף מלהמציא את העיתון שלו ברשת, ולתת לו לגלגל סיפורים שאולי לא היו ולא נבראו, אבל הופכים אותו למאוד פופולרי.
לא אולי,
זה היה הביזנס שלו.
בוודאי, בטוח. זאת אומרת, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים גילו שאתה יכול לבנות עסק שלם על אתר אינטרנט שנראה כמו אתר חדשות לגיטימי לגמרי, והרי יש איזה look and feel לאתר חדשות, ואני אכתוב בו ידיעות שלא היו ולא נבראו. אבל באמצעות מכונת ההפצה של פייסבוק וגוגל, אני יכול למשוך לתוך האתרים האלה המון המון אנשים, לעשות המון כסף מניוז שמעולם לא התרחש. זה יופי של דבר, תחשבי כמה את עובדת בשביל להביא ידיעה. זה המון עבודה, צריך להתקשר לאנשים ולהצליב מקורות, בשביל מה, קרן? תמציא ידיעה, תפיצי אותה, יבואו לאתר, ילחצו שם על פרסומות, אתי, מיליונרית. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל יש אנשים שבאמת עושים מיליונים על הדבר הזה. זה, זה עסק לא רע. בואי ניכנס אליו.
יאללה.
אוקיי.
שאלה עם, מה קורה עם מצפון, כי יכול להיות שהמצפון שלנו יצעק, נצטרך לעשות עבודה להשתיק אותו.
היכתה תטפל בזה.
אוקיי. האלגוריתמים יודעים מה הם עושים. זה לא שגר ושכח. הם מתוכנתים כדי ללחוץ לנו על כפתורים רגישים, לעורר אותנו לעשות דברים מסוימים, וזה הופך אותנו לנגועים בפומו היסטרי, הפחד לפספס משהו, ואז אנחנו מזפזפים בלחץ לבדוק מה מצב הלייקים שלנו.
האלגוריתמים האלה באמת מייצרים איזושהי לולאת משוב כזו, שאנחנו נקלעים לתוכה קצת כמו עכברים בתוך מעבדה. זה מתחיל בכך ש... כאשר אני נכנס לתוך הסביבה הזאת, אני מקבל איזשהו תגמול. מישהו נתן לי לייק, מישהו רוצה להיות חבר שלי, מישהו שיתף טקסט שלי. אני מרגיש טוב, אני מקבל מין זרם של דופמין, שזה חומר כימי במוח, שאני מרגיש אותו כשאני אוכל קצת שוקולד, כשאני אוכל ארוחה טובה, כשאני חושב על מה, על איך אני הולך לזכות ביחטה שלנו. אני מרגיש טוב, אני רוצה עוד מזה. העניין הוא שאם אני מקבל, וזה ניסויים מלמדים, אם אני מקבל את הדבר הזה באופן רצוף, אז ברגע שאני שבע, אני מפסיק להגיע. הנה מה שגילו. כאשר התגמול הזה הופך להיות אקראי, כאשר הוא, אני לא מצליח לפענח מתי הוא מגיע ומתי לא, אני הופך להיות אובססיבי לגבי הדבר הזה. אני רוצה לראות, אולי עכשיו, אולי עכשיו, לא. אולי עכשיו, אז זה ממש המנגנון של הסלוט משין, כן? שהמכונת האימורים, שאני לוחץ על הכפתור ו... טינג, 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 או, זכיתי, זכיתי, זכיתי. אני אנסה עוד פעם, עכשיו לא זכיתי. עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו. המנגנון הזה דוחף אותנו להיכנס פעם אחר פעם אחר פעם לתוך העולם הזה. ומה קורה כשאני בתוך העולם הזה? כשאני בתוך העולם הזה, אני מגלה שהחברים שלי עושים חיים משוגעים. הם מצלמים את המנה הנהדרת הזאת במסעדה, את השלט הנהדר במועדון. הם מספרים לי שהם עושים חיים משוגעים, כי הם רוצים להראות שהם ממש נהדרים, וגם בגלל שאני עושה את זה להם. ואז מה שקורה זה שאני נקלעתי לתוך סביבה, שאני כל הזמן נכנס אליה בשביל לראות אם משהו יתחדש, כדי לראות אם יש לי תגמול חדש, ובתוך הסביבה אני מגלה שאני כל הזמן מפסיד משהו. כל הזמן אני מגלה שאולי אם הייתי במקום אחר, הייתי נהנה יותר. וההרגשה הזאת היא הרגשה שזכתה לשם Fear of Missing Out, או בראשי תיבות FOMO, שגורמת להרבה מאוד אנשים תחושה שהם במקום הלא נכון. זו תחושה די מזוויעה, כי אתה כל הזמן מרגיש שבחרת לא נכון. אבל מהרגע שאתה מבין שאתה פועל בתוך סביבה שמהנדסת את ההרגשה הזאת, היא נותן, היא מיוצרת, זאת הרגשה שהיא ממש מייצרים אותה עבורנו, מצד אחד אתה כועס, כי אתה מבין שקצת עבדו עליך, ומצד שני יכול להיות שאתה מתחיל להבין לא להתרגש מזה כל כך. זו אחת המטרות של הספר.
זה ממש מזמין את השאלה, האם יש לך פייסבוק, טוויטר וכולי, ואיך אתה מתנהל בהם עם כל מה שאתה יודע?
כן, יש לי. בוודאי שיש לי, וכמו שאני מסביר בספר, זה למטרות מחקר. כן, יש לי. יש לי פייסבוק ויש לי טוויטר, ויש לי יוטיוב, ויש לי אינסטגרם. סנאפצ'אט נכנסתי, הבנתי, הבנות שלי נאלצו להסביר לי איך זה עובד, ואז לשמחתי כבר לא הייתי צריך להיכנס, כי זה כבר הדבר של אתמול, אינסטגרם לגמרי השתלטה עליהם. יש לי את כל הדברים האלה גם כדי להיות מעודכן ולדעת מה קורה בעולמות האלה, אבל אני חושב שהפכתי להיות הרבה פחות פעיל. אני הרבה פחות כותב בפייסבוק, הרבה פחות כותב בטוויטר. אני מסתכל על זה במין עין קצת, היום קצת יותר ביקורתית ופחות מתפעלת, ובחלק מהמקרים זה די מעצבן אותי. זה די מעצבן אותי, כי אני היום, כשאתה רואה את המניפולציה, כשאתה מבין את המניפולציה, היא די מרגיזה אותך.
כלומר, זה המחור שנגמל וכועס על מי שמנסה למכר אותו בחזרה?
המילה מחור היא מילה בעייתית, אני מסביר את זה כי אני לא פסיכיאטר, ואני משתדל להימנע ממנה, כי יש לה משמעויות שהן לא מהעולם שלי, אבל אני חושב שאנחנו פועלים בתוך סביבה שמנסה לייצר אצלנו הרגלים, שלמרות שאנחנו יודעים שהם מזיקים לנו, אנחנו חוזרים אליהם פעם אחר פעם אחר פעם. צריך להבין, זאת סביבה שעושה מיליארדים מהדבר הזה, מיליארדים. החבר'ה האלה מדפיסים כסף, יש להם מכונות להדפסת כסף במרתף, והם עושים את הכסף הזה מניצול של החולשות שלנו, של הבעיות שלנו. המשמעויות החברתיות הן הקצנה, הן בידוד, הן יצירה של כל מיני בעיות, וזה לא נורא מטריד אותם. אני אתן לך דוגמה, הנה עוד משהו שקראתי באחרונה, פייסבוק נאלצה לחשוף בהליך משפטי בארצות הברית, התכתבויות פנימיות, שבהם עובדים, מתכתבים האחד עם השני, ומסבירים שיש איזה אימא אחת שהתלוננה, שהבן שלה השתמש בכרטיס האשראי שלה כדי לשחק Angry Birds. והאימא אומרת, תשמעו, הוא לא יד, הוא בן 5. הוא לא הבין, אני נתתי לו $20, הוא לא הבין שכל פעם שהוא לוחץ עוד פעם, זה עוד $20 ועוד $20, הוא לא הבין, אני מבקש את החזר. ובפייסבוק לא הסכימו, ובהתכתבות הפנימית הם מתייחסים אל הילד הזה ולשכמותו כלוויתן. לוויתן זה מונח מעולם ההימורים. ווילס, זה האלה שזורקים מאות אלפי דולרים בלילה, ילד בן 5, ריבונו של עולם, לוויתן, ובעצם פייסבוק, בהתכתבות הזאת, מראה שהילד פחות מעניין אותה, האמא פחות מעניינת אותה, הכסף מעניין אותה, הרבה יותר. הם עושים כסף על חשבוננו.
אני חושב שאחד הדברים המעניינים ברגע הנוכחי, זה שהביקורת מהסוג שאתה משמיע נשמעת כבר כמה זמן. ואתה יודע, היה בחור, לדעתי הוא עבד בגוגל בשם טריסטן האריס, שטבע את המונח הזה time well spent. שהזמן, כמו שאתה אומר, אנשים נכנסים לפייסבוק, מתעצבנים, אולי הזמן שלהם הם לא בילוטו קראוי. ואז אתה רואה שמרק צוקרברג בעצמו בא ואומר, אני רוצה שהזמן של אנשים בפייסבוק יהיה time well spent. אנחנו נמצאים באיזה נקודה שכאילו, הם כבר הפנימו את הביקורת, וגם הם ואנחנו ביחד רוצים אותו דבר. ופייסבוק, אגב, זה, כולם מתמקדים בפייסבוק, אז גם אני מזכיר את צוקרברג, אבל זה משהו רחב, אתה מדבר על משהו רחב יותר.
כן, זה הקפיטליזם החדש, הוא קפיטליזם שמטמיע את הביקורת פנימה והופך אותה לקונצנזוס. הרברט מרקוזה דיבר על זה עוד בשנות ה-60. זה נכון, זאת בעיה, וצריך לראות דרך המניפולציה. אתה יודע, אני כותב שפייסבוק מודע שבאמת שימוש בפייסבוק יכול לגרום למצב רוח רע, אבל לא לדאוג, זה קורה רק כשאתה גולש ללא מטרה. אתה סתם גולל. אם אתה תהיה אקטיבי, אם אתה רק תכתוב, אתה תגיב, אתה תשתף, אז אתה מרגיש הרבה יותר טוב. ואני כותב באמת בהצטרפות מקרים שצריך סטטיסטיקאי מומחה בשביל לחשב אותה, זה בדיוק מה שפייסבוק רוצה, כי זה מה שעושה לה כסף. אלה שגוללים זה לא עוזר לה, אלה שכותבים ונותנים לה מידע זה מה שעוזר לה. אז כן, יש פה מכונה מאוד מתוחכמת, שאתה יודע, יש לה אינטרס מאוד גדול שאנחנו נמשיך להיות שם. אני לא טוען שהאתגר הוא לא גדול. האתגר הוא גדול, והוא הופך לגדול פי כמה כאשר אתה מבין את העמדה הכלכלית של החבר'ה האלה. הם מונופולים. זאת אומרת, גם פייסבוק וגם גוגל הם מונופולים שמכניסים לקופה שלהם מיליארדי דולרים מדי חודש. הרגולטור האמריקאי מזמן נרדם, הרגולטור האירופאי מנסה לעשות משהו, והשאלה היא האם הם לא כבר גדולים מדי. תסתכל על אמזון למשל. זאת מפלצת, זאת אשכרה, חברה אחת שמחזיקה בחצי מכמות המסחר האלקטרוני בכל ארצות הברית. זה דברים מטורפים שהיה צריך לטפל בהם מזמן. אז אם אתה שואל אותי איפה התקווה שלי, התקווה שלי היא שיהיה איזשהו שינוי תרבותי ביחס למוצרים האלה. תסתכל למשל על אוכל. אם היית אומר לפני 30-40 שנה שתהיה לנו בעיה עם פאסט פוד, היו מסתכלים עליך בצורה קצת מוזרה, אבל יש שינוי תרבותי, ומקדונלדס מתחילה למכור כל מיני סלטים, כי היא מבינה שמשהו השתנה. לפני 50 שנה, 70 שנה, 80 שנה, אנחנו חינכנו את הילדים שלנו על ידי זה שהפלקנו להם. משהו, הקנו אותם, ואם היית אומר למישהו, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא היה מכה אותך. כאילו, מה זאת אומרת, מה אני עושה? אני מחנך את הילד שלי. אבל יש שינוי תרבותי, ואני רוצה להאמין ששינוי שכזה הוא בדרך גם ביחס לשירותים הדיגיטליים, לסביבה הדיגיטלית שאני מתאר בספר.
כל טכנולוגיה חדשה מנסה לענות על הבעיות של הטכנולוגיה הקודמת. ברדיו רק שמענו, בעיתון רק קראנו, בטלוויזיה יכולנו לעשות את שניהם וגם לראות. ובזמן ששלוש הטכנולוגיות האלה די חד-כיווניות, כלומר מעבירות את התוכן לקהל שלהן, במדיה החברתית המסרים זורמים לכל הכיוונים. אז אם בטכנולוגיות הנוכחיות אנשים מרגישים שהם איבדו שליטה על החיים שלהם, מה תהיה הטכנולוגיה הבאה? ואיך היא תפתור את הבעיה הזו? יובל דרור מצביע על כיוונים אפשריים.
כן, אני חושב שיכולות להיות אופציות טכנולוגיות אחרות. למשל, היום אני נותן לפייסבוק את כל המידע, היא מחזיקה בו, המידע שלי מוחזק אצלה, ואז היא סוחרת בו. היא בעצם מתווכת ביני ובין המפרסם. היא לוקחת את תשומת הלב שלי, מוכרת אותו כמטבע למפרסם. אבל מה אם תצוץ טכנולוגיה שתאפשר לנו להחזיק במידע שלנו, מבלי שאני נותן אותו למישהו אחר, ואני אחליט למי אני נותן אותו, מתי ובאילו תנאים. יש טכנולוגיה כזאת, היא נקראת בלוקצ'יין. בלוקצ'יין, אני רק אומר את המילה הזאת, חצי מהמאזינים שלנו נרדמו עכשיו. גם אני. זו טכנולוגיה די סבוכה, מאוד קשה להסביר אותה, אני לא אוכל להסביר אותה לאימא שלי, ואימא שלי עם המבחן, אם אני לא מסוגל להסביר אותה לאימא שלי, היא לא תשתמש בה. ואימא שלי היא רוב המשתמשים בעולם, הם האימא שלי. ולכן אני חושב שהיא עדיין לא בשלה, אבל עדיין היא מציגה פילוסופיה טכנולוגית אחרת, שאומרת, אנחנו לא מעבירים את המידע שלנו לאיזה ברוקר, לאיזה מתווך, אלא אנחנו שומרים אותו אצלנו. היה והטכנולוגיה הזו, למשל, ואני נותן אותה רק כדוגמה, תבשיל, ייתכן שתצוץ תחרות טכנולוגית, שבעצם היא תהיה ההפך מפייסבוק, ההפך מיוטיוב או מאינסטגרם או מוואטסאפ, ואולי אז יגיע שינוי. זה בדיוק מה שקרה לאמצעי התקשורת ההמוניים. הגיעה הטכנולוגיה שבנויה ההפך, שמאפשרת לכל אחד לכתוב ולא רק לקומץ. אולי הפך כזה יגיע בעתיד גם לפייסבוק ולגוגל.
התחלנו בדימוי הזה של מערכת אקולוגית, שיצאה משליטה, יצאה מאיזון. אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שהתרופה לחיים שיצאו מאיזון היא החזרת האיזון. מה זה אומר?
כן, בוא באמת נדבר על מערכת אקולוגית. אתה יודע, אני פותח את הספר בדוגמה מקסימה על מה קרה שהחזירו את הזאבים ליילוסטון. איך חיה אחת שהייתה שם, הייתה שם ופשוט הוכחדה, החליטו להחזיר אותה אחרי 90 ומשהו שנה, ובבת אחת, לא בבת אחת, אבל יחסית מהר מאוד, היא שינתה את כל הסביבה, האיזון חזר, ואז הציפורים חוזרים, והנערות משתנים, והעצים משתנים, והכל משתנה כי החזרת איזה משהו שהיה שם בעבר. אני חושב שאנחנו היום חיים בסביבה שיצאה מכלל איזון. אני חושב שאנחנו צורכים ידיעות וחדשות במין שלוקים כאלה של 5, 10, 15 שניות, אחרי שבמשך שנים התרגלנו לסיפורים ארוכים. אנחנו מעדיפים היום מהירות על פני אמינות, אנחנו מעדיפים את הויזואלי על פני הטקסטואלי. וזה בסדר, אני חושב שאנחנו זקוקים גם לזה וגם לזה. אבל כאשר סביבה יוצאת מאיזון, יש לזה מחיר. יש מחיר להתחממות כדור הארץ, יש מחיר לכך שהזאבים הם לא ביילוסטון, ויש מחיר לכך שבמקום לקרוא ספר, אנחנו קוראים ציוצים בטוויטר. ואני חושב שאחת הדרכים להחזיר את השפיות, היא להחזיר את האיזון. זאת אומרת, אני באופן אישי לא קורא למחיקת החשבון בטוויטר, לאל תשתמשו בגוגל, או תמחקו את פייסבוק. א', יש בהם יתרונות. אני לא מכיר היום באמת דרך לחיות בעולם בלי גוגל. זה דבר נהדר. באמת, זה דבר נהדר. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להחזיר את האיזון לאופן שבו אנחנו צורכים את המדיה, גם באופן אישי וגם באופן חברתי ותרבותי. אני חושב שאנחנו מאבדים משהו כאשר אנחנו יוצאים מכלל איזון. חיזקנו שריר אחד, את השריר שמאפשר לנו לצרוך דברים מהירים במהירות, אבל איבדנו שריר אחר. ואתה יודע מה? אני רואה את זה על הסטודנטים שלי. אני רואה את זה, קשה להם להתרכז בטקסטים ארוכים, קשה להם. עכשיו, בהתחלה חשבתי שהם עצלנים. לא, באמת קשה להם, באמת, באמת קשה. הם לא מורגלים בזה. ואם הם לא מורגלים בזה, אם זה לא משהו, אם זה לא שריר שאתה מתרגל, הוא הולך ונחלש. וכן, אני קורא לכל אחד מאיתנו להחזיר איזון. כן, לקרוא מדי פעם ספר, כן, לראות סרט קולנוע. שמעתי איזה מישהי שאומרת, אני לא יכולה לראות סרטי קולנוע, זה לא. אני רואה סדרות עד 40 דקות, עד 40, אני לא מסוגלת. זה לא, לא מסוגלת. כן, לנסות ולהתאמץ ולראות סרט של שעה וחצי. אנחנו נרוויח מזה. כן, להחזיר את האיזון.
אתה מסיים את הספר בפסקה שאומרת, זה גם קצת קשור, בואו נפסיק להיות מופנטים מהקסם הזה של הטכנולוגיה, בואו נתפקח, נסתכל עליו בצורה, לראות אותו כמו שהוא באמת. איך אתה מציע לעשות את זה?
קודם כל להבין איך הסביבה הזאת עובדת. אנחנו באמת חיים בעולם, בדור, שיש בו שינויים מדהימים. באמת, זה... את יודעת, כולנו פה יש לנו טלפון סלולרי על הזה, ורק לפני מה? האייפון הגיע מתי, אורי? ב-2007, 2008, משהו כזה. כאילו, אתה זוכר את הנוקיות? זה הרי היה מגוחך. והיום אנחנו חיים בתוך הדבר הזה, ובאמת אנחנו חיים בתקופה טכנולוגית מהממת. אנחנו מתעלמים מהמחיר. אנחנו לא רואים אותו. אנחנו כל כך... כל כך נהנים מהטכנולוגיה שאנחנו לא עוצרים לרגע ושואלים את עצמנו, אבל מה אנחנו מאבדים? מהו המחיר? איזה שריר אנחנו, הוא נחלש אצלנו? מה אנחנו היום לא יודעים לעשות? מהי ההטייה של הסביבה הזאת? לאיזו סביבה נכנסנו? ולכן אני אומר, אוקיי, יש המון יתרונות לעידן הטכנולוגי הזה, אני לא הייתי רוצה לחזור ולחיות במאה ה-18 באופן אישי, לא הייתי רוצה. אני אוהב קרני רנטגן, אני אוהב MRI, אני אוהב מטוסים, אני אוהב מחשבים, אני אוהב אותם, לא הייתי רוצה לחזור, ועדיין אני קורא לכולנו להבין מה קורה ברגע ההיסטורי הזה. זה לא דבר בלתי נמנע. זה מודל עסקי. זו שיטה להרוויח כסף. זה לא משהו שאנחנו לא יכולים לשנות כחברה וכתרבות. ולכן הקריאה שלי מצד אחד קריאה אישית לכל אחד ואחת מאיתנו, האיזון הזה שאתה דיברת עליו, כן, זו החלטה שלנו, החלטה של איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, איך אנחנו מתנהלים בחיים שלנו, אבל זאת גם קריאה יותר רחבה, חברתית ותרבותית. תראו מה קורה לנו, תראו מה קרה לנו, זה לא סתם, זה לא סתם שאנחנו לא מבינים מה קורה בעולם, זה לא סתם שהעולם נראה לנו הרבה יותר קיצוני, והרבה יותר מפולג, זה קרה איכשהו, וכאשר אתה מבין את המחיר, אתה יכול גם להחליט, האם אתה מעוניין לשלם אותו, או לא. ובאופן אישי יש מחירים שאני החלטתי שאני לא מעוניין לשלם אותם. אני פשוט חושב שחלק גדול מהאנשים לא מודעים למחיר. בואו תבינו מה קורה כאן.
תשתמשו בטכנולוגיה ושהיא לא תשתמש בכם.
בדיוק כך, היום היא משתמשת בנו. היא ממש משתמשת בנו. היא הופכת את ההתנהגות שלנו לרצף של נתונים. בנתונים האלה משתמשים כדי להכיל אותנו את החולשות שלנו, וכדי לעשות כסף לכל מיני גופים וארגונים. למה? זאת אומרת, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה? בוא אנחנו נשתמש בה, מה שאומר שאני אחליט איך אני משתמש בך, ולא את תשתמשי בי.
יובל דרור, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם יובל דרור. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.